התפילה. וזה כל זה הדרך הביטוי בכל נפשכם. עכשיו, הסברנו את המילה נפשכם, אבל לא הסברנו את המילה בכל. המילה בכל יש לה שני פירושים סותרים בגמרא. זה מה שכתוב, ומה שכתוב ובכל נפשכם, ידוע פלוגתת רזל, וכמה דוכתי בשס. יש במספר מקומות בתלמוד, שנחלקו מה פירוש המילה בכל. לחד מן דאמר, תיבת כל פירושה כולו. ולחד מן דאמר, פירושה מקצת בכל שהוא. כן, כלשהו, כלשהו, זאת אומרת, זה שני פירושים הפוכים. נכון, זה ממש ככה, כשאתה אומר שהם הפוכים, זה סימן ששמעת היטב מה שאמרתי שהם הפוכים. זאת אומרת, מישהו אמר לי אתמול שאני דומה לרב שלו. לא דומה לרב. לא ידעתי שאני דומה לעצמי. טוב, בסדר.
נראה שצייף המסך.
יש דברים שעובדים ברומו של עולם, בני האדם מבלבלים. יש דבר כזה?
יש דבר. כן, כן, בוודאי.
המילה, זו הצלחת לעמוד ברומו של עולם, כיוון השם קצת זה.
אז כך שהמילה כל, יש מי שבחזל מפרש כל.
הרב שרקי שומע אותנו בזום? הרב שרקי שומע אותנו בזום?
יש פה, אומרים לי שמה לשתף מסך, לא יודע מה.
כן, לשתף מסך בזום, אנחנו לא צופים במצגת.
זה נכון. רגע, אני פה שם. לא חייב, זה לא עוזר. רגע, כן, אבל אז אני לא אראה את הטקסט. מה נעשה?
לא, אתה תראה אחר כך את הטקסט אם תלחץ על W, אם שזה יחזור.
איפה יש W?
ה-W זה ה-word. לא כל מצליחים למוישה עושה בגלל.
טוב, אין מה לעשות. טוב, השאר סקרין, רגע, אני לא...
קר סקרין ובזוין.
כן, לזום, אבל אין פה שם. אני לא מצליח להגיע לזום, זה מה שלא מובן.
אנחנו שומעים, אבל לא רואים. רואים, אבל לא רואים את המצג.
החץ. איזה חץ. איזה חץ, לא מילים. טוב, נראה לי שאתם
ממש...
אם כן, אני מצטער, פה אין מי שיודע לטפל בזה. עכשיו, אם כן, המילה כל, ראינו שזה כלשהו או הכל. וכן, הוא העניין כאן, שניהם אמיתים. זאת אומרת, איך בכל נפשכם? האם כל נפשכם או קצת מנפשכם? הוא אומר, שלם זה נכון, תלוי מי אתה. יש אדם שאצלו, כשהוא מתפלל, זה בכל נפשכם, הוא שם את כל הנפש, ויש מי שאצלו, בכל נפשכם, הוא שם קצת, אפילו כלשהו. שניהם אמיתיים, כי כמה בחינות ומדרגות יש בזה.
כל נפשכם, אתה יודע, מה שרביעה כלום, זה אפילו
נותן
נפשכם. נכון. מה זה,
צגיה נפשו, נותן, איך קונקרטית זה מסתדר? מעט מנפשכם, נכון? זה מה שאתה שואל?
לא, זה נפשכם, מה? בואו. מתכוון
המילה. את המילה נפשכם הוא הסביר, עכשיו הוא לא הסביר את המילה כל. אנחנו עכשיו מתעסקים במילה כל נפשכם, לא המילה נפשכם. בסדר?
לא, וזה גם לא, הוא ציטט את כל נפשך.
משהו אחר.
לא, כן אומר בכל נפשכם.
בכל
לבכם, בכל נפשכם. כן, אז איך לעובדו בכל נפשכם? כל מלוא הכוונה. אז כאן הוא מדבר על כי כמה, אז הוא אומר, כי כמה בחינות ומדרגות יש בזה. כל אדם, לפי כוח, תארת ליבו ומחשבתו. שהאדם שכוחו יפה בטהרת המחשבה והכוונה, יוכל לדבק את כל נפשו. יש אדם, אדם שהוא מצליח את כל נפשו לדבק מגודל האהבה והתשוקה לו יתברך שמו. וכל אחד לפי כוחו. אבל יש מי שלא מסוגל. לפעמים אני מתפלל, אני לא עם כל מלוא הכוונה. גם זה בסדר. זה בא להפוקה מהחסידים. שהחסידים אומרים, אם אתה לא מתפלל בכל מלוא העוצמה של הנפש, אז אל תתפלל. אומר רבי חיים וולוז'ין, לא. לפעמים זה כל נפשך במובן של כל לגמרי כולו, ולפעמים כל עם מה שיש. וכל אחד לפי כוחו. וגם לפי עניין הכנת טהרת ליבו אז. כי גם לא כל העיתים שוות באדם בטהרת המחשבה. רק זאת, ראוי ונכון. שעל כל פנים יראה שתהיה כוונתו רצויה לדבק לא יתברך באהבתו וטהרת ליבו מקצת נפשו בכל טבע. לכן אמר הכתוב, ובכל נפשכם, דלהבה משתמע לתרי אפי כנל, כדי שנוכל לפרש בשני הכיוונים, כל אחד לפי כוחו, מדרגתו והכנתו. ועיקר ההכנה לזה, עכשיו איך מתכוננים לזה שתהיה לי כוונה בתפילה? הוא לפי הנהגתו כל היום והלילה, בתלמוד תורה ומצוות. זאת אומרת, יש לך הרבה תורה והרבה מצוות, אז אתה גם תתפלל בכוונה. יש לך מעט תורה, מעט מצוות, אתה לא תתפלל בכוונה. ומדרגת חנה הייתה ששפכה בתפילתה לפניו יתברך כל נפשה. לכן אמרה, ואשפוך את נפשי. ושפיכה פירושו לגמרי כידוע בש"ס.
היא לא.
היא לא.
הרב אמר, כתוב, שתפילה. אני לא שכה להגיד על אישה שתפילה, תורה. זה התורה? לא.
אבל מה קורה
שאדם, אם הוא לומד הרבה תורה, אז הוא יכול לחפן יותר טוב. נכון, הרב?
נכון, על זה כתוב.
לגבי חנה, אתה לא
שייך
להגיד
ככה. למה?
כי היא לא
לומדת
תורה.
למה? הייתה נביאה, מה? אתה, כל תחת. הייתה נביאה.
אישה שנביאה יכולה ללמוד תורה?
כל אישה יכולה ללמוד תורה. איפה כתוב שאסור לאישה ללמוד תורה?
אישה ללמוד
תורה. אין שום מקום בחז"ל או בהלכה שאומר שאסור לאישה ללמוד תורה. רגע, הבנתי את השאלה. אתם מביאים את המאמר שהביא הרמב"ם, כל המלמד את ביתו תורה, כאילו מלמדה תיקונה. הבאתם את המאמר של הרמב"ם, כל המלמד את ביתו תורה, כאילו מלמדה תיקונה. והתעלמתם מהמשפט שאומר הרמב״ם מיד אחר כך. אישה שלמדה תורה יש לה שכר. יפה. אז קודם כל הבנתם שיש פה סתירה. המשפט הראשון, המלמד ביתו תורה, כאילו מלמדה תפלות. משפט מיד לאחר מכן, אישה שלמדה תורה יש לה שכר. יפה. המלמד אותה. כלומר, מה זה מלמד אותה? שהוא חושב שהיא חייבת. זה הכוונה. אבל אם היא מעצמה רוצה, למה לא? מצאנו נשים שהיו ראשי ישיבות גם. והיינו שלא נשאר לה, כן, מרים תופסת ישיבה מהרפורט, שאחרי שבעלה רבי שמשון מהרפורט נפטר, אז היא נתנה את השיעורים לתלמידים. והיינו, אז לכן, אצל חנה, לא משנה איך היא הגיעה לזה, מה שרוצה כאן, אני קשרים לומר, זה שהיא שפכה את כל נפשה. לכן הביטוי זה ואשפוך. ואשפוך שלא נשאר לה, מהנפש שלה, כלום. מה זאת אומרת לא נשאר? היינו שלא נשאר לה שום רצון לענייני העולם הזה. כי נפש פירושו רצון, כמו שכתוב, מה תאמר נפשך ואעשה לך. ורצון הכללי קשור בכלל הנפש. והנה, הרצון הכללי, זאת אומרת, אני בעל רצון, לי יש רצון, זה נקרא רצון הכללי. אם אני רוצה תפוז, או אני... והנה, כל הנן, בעניין התפילה, כל תפילה, עם שליחת כלל הנפש לא יתברך, ולא כוונה והבחנה בבחינה הפרטית הכלולים בנפש, הפרטיות הכלולים בנפש. אמנם, יש מדרגה יותר גבוה בזה. כלומר, מה שאמרנו שיש מדרגה שאדם שופך את נפשו, יש מדרגה יותר גדולה מזה. והוא לכוון בבחינת הפרטים הכלולים בנפש. כלומר, הנפש שלי יש לה הרבה פרטים. יש בנפש שלי דמיון ושכל ורגש ורצון ואינטואיציה וגוף. יש הרבה הרבה חלקים בנפש. ואני יכול גם להתפלל באופן שאני מכוון שכל חלק וחלק של הנפש מצטרף לדבקות בשם. זה מה שאומר כאן. אמנם יש מדרגה יותר גבוהה בזה, והוא לכוון מבחינת הפרטים הכלולים בנפש. אלא שצריך חינוך להרגיל עצמו ממדרגה למדרגה, שאחר שכבר הורגל בתפילתו איזה זמן בעניין שפיחת והידבקות כלל הנפש, אחר זה יעתיק עצמו לכוון בבחינת הפרטים שנפשו כולה מהם. זאת אומרת, כאן יהיה לנו עכשיו לימוד קצת יותר מפורט, מה הם חלקי הנפש, שאנחנו כבר למדנו, יש נפש, רוח ונשמה, ואנחנו נלמד איך כל חלק וחלק של נפש האדם מצטרף לדבקות בתפילה.
מה שחנה שרפה את ליבה, שדיבר קודם, זה לא רק מה שדיבר קודם.
הוא
מתכוון גם כן למה
שעכשיו
הוא
יקבל. לא, זה הוא לא כותב.
למה? אבל אם חנה נביאה, שלא נגיד ששפה את הכל הלב כמו שהוא רוצה שיש
לו. אולי, אבל הוא צריך להביא הוכחה לזה. ראייה. אני לא נגיד מה שאתה אומר, אני אומר, צריך להביא ראייה. אתה יודע? כן.
הגיון האלה, אם אני מבין, שלכאורה צריך להיות הפוך, שהחלקים הקטנים כותבים
לפוך. לא. אני מבין מה שאתה אומר. אתה אומר, היה צריך קודם כל להעלות את החלקים הקטנים, אחרי זה את החלקים הגדולים, את הכלל. כן, אז אני רוצה לענות לך. כאשר אתה שופך לפני השם רק חלק מהנפש, אז חלק אחד מעכב על החלק השני. וכמו שתאמר, אני רוצה לנסוע ברכב, אז אני קודם כל אקדם את הגלגלים, אחרי זה את התאורה, אחרי זה אני אקדם את ההגה. זה לא עובד ככה, נכון? הרכב שלך יתפרק. אלא מה? אתה מסיע את כללות הרכב. אחר כך אתה שם לב לכל פרט ופרט. אגב, וצריך שתדע, שאף בהתפללו, וזה מה שבעצם אתה כאן הערת, שאף בהתפללו במדרגת התקשרות פרטי הנפש זה בזה, לא יניח מקומו מהתקשרות כלל הנפש, כמו עם הרכב, שצריך להסיע את כל הרכב כולו. כי הוא פרט הצריך לכלל, וכלל הצריך לפרט. היינו. שקודם התפילה העיקר לקשר כלל נפשו ורצונו, המקיפים כלל פרטי כוחותיו ורצונותיו, להיכלל באור השם, ועל כל תיבה ותיבה שמתפלל, כלומר זה כשכבר אני ניגש לתפילה, ידביק פרטי כוחות נפש רוח ונשמה, ועל פי כוח התקשרות הכללי, יומשך קו אור ישר על כל פרט, שיוכלו כל פרטי רצונו להיכלל בהתקשרות כוח המקיף הכללי. מובן מה שהוא אומר?
אדם מרגיש שהוא לא יכול להתפתח. הוא בא, יש לו בעיות, האונייה שלו, הראש לא, הוא לא מסוגל.
נכון, נכון. רגע, אני יכול, אני רוצה להעיר שהשאלה, של רב שמואל הופנתה אליי. עכשיו,
אתה... כי אבא של שמואל לא היה מתנדל
שלושה ימים, אבל של רב שמואל... טוב, אני רוצה לחזור על שאלתך. אתה אומר, האם אדם שהוא תרוד, תרדה רבתי, פטור מהתפילה? זו השאלה. התשובה היא, נכון, כן, פטור. פטור, פטור. אבל אם הוא לא מצליח, הוא לא מצליח, הוא לא מצליח. בדיוק עכשיו האונייה שלו טבעה בים, צריך להציל מה שאפשר להציל. תגיד לו עכשיו בזמן תפילת מנחה, הוא לא יכול. או למשל עוסק בצורכי ציבור, פטור מהתפילה. למשל אם יש אדם שהוא חבר כנסת, הוא נמצא בהצבעה או בדיון, ועכשיו מגיע זמן תפילת מנחה, יתפלל או לא? התשובה היא לא, לא יתפלל, הוא עסוק בצורכי ציבור, זה דוחה תפילה. אותו דבר לגבי תחום אחר, לצערי אדם עונן, אז הוא טרוד בקבורת מתו, אז הוא פטור מהתפילה וכדומה. אז מצא, כן.
אני רק הרפילה, יש הרבה מאוד פרטים.
כן.
בדרך כלל אדם רגיל, כלומר אדם הרשובה, יכול להתרכז בפרס שגם הפרטים, אבל לא להתרכז בכל. השאלה היא, מקטע הזה יגיד את התפילה, אפילו שיודע שבהרבה מתאבל זמן, פתאום יפיל אותו שלוש ורוגע, חלק מהזמן הוא...
יפה, אתה אומר צריך כוונה מינימלית, זה נכון. אם אדם, למשל ההלכה בשולחן ערוך, שאם אדם לא כיוון אפילו בברכה ראשונה, צריך לחזור. עכשיו, לא אמרו את זה על כל הברכות. אז אתה צודק, אם אדם יש לו יכולת להתרכז חלקית, יתפלל. אבל אם אין לו יכולת אפילו לזה, אפילו לזה, אז יהיה באמת פטור מהתפילה. מה לעשות?
הוא יכול להתפלל שלוש ראשונות, שלוש אחרונות, משתדל.
ואם הוא לא יכול גם זה?
אבל אמרת שאת הברכה הראשונה.
לא, הוא צריך לומר את כל המילים. אבל לפי הרמה, רבנו משה איסרלס אומר שגם אם הוא לא כיוון בברכה ראשונה, לא יחזור, למה? כי אף אחד לא יודע לכוון, ואם הוא לא יתכוון, אז חזקה שגם בחזרה הוא לא יתכוון. כן, אחינו הספרדים פסקו אחרת, באמת לפי אחינו הספרדים זה כן יחזור, אם הוא לא כיוון אפילו בברכה ראשונה. כן. אבל זה, אבל זה גם בידת הרמה, זה לא שלא צריך כוונה, אלא זה לא יעזור, זה לא יעזור, זה כל העניין. כן.
יש תפילת
אבינינו. תפילת אבינינו, אבינינו זה נפלא, כשאתה מצליח לכוון, ואם הוא לא מצליח לכוון אפילו באבינינו, מה יעשה? אגב, הלכה, אדם שנמצא במקום ליסטים וחיות רעות, אומר תפילה קצרה, וכשהוא חוזר למקום מפתחים, אומר את כל התפילה. לעומת זה, אם הוא הצליח לומר אבינינו, לא חוזר. בסדר. על כל פנים, יש לנו כאן, אם כן, שתי כוונות. הכוונה הכללית, שהיא לפני התפילה, והכוונה הפרטית לפרטי הפרטים של נפשו. לא פרטי הפרטים של המילים, אלא פרטי הפרטים של נפשו. החלק הזה של הנפש, החלק הזה של הנפש, אני מוסר אותם לדבקות בשם. עכשיו, מאיפה הוא לקח את כל הדברים האלה? הנה הוא מביא לכם כמה מקורות, והיין לצחיים ברושי עיגולים ויושר, וזהו עניין המבואר שם, שקו האור שנמשך מאור אין סוף, ברוך הוא לא הגיע קצה התחתית המקיף, ואין במבושי ערים, פרק ב', ויובן עניין המקיפים זה תוך זה, הנעשים דרך המשכת קו האור, האם שכל פרט, טוב, זה כבר, זה שפה של מקובלים, כן? אז הוא, זה בשביל המקובלים, הוא כותב להם, למומחים שיסתכלו בזה. היינו שכל כוח פרטי, לפי מדרגתו, צריך לקשרו בכלל, וגם הכלל הוא לפי ערך הפרט, וראשית קו האור המשובח הוא המשכת מחשבה כללית, לליבה אמצעית בכל גופה שכל טבע נמשכת מבל הלב ומבואר למבין מדעתו. אל תנסו להבין, מי שיודע קבלה זה מדבר אליו, מי שלא, לא. עכשיו אנחנו נכנסים לתזיין, כאן אנחנו ניכנס לפרטים. עד עכשיו דיברנו על הכוונה הכללית, עכשיו ניכנס לכוונה הפרטית. כי ידוע, מה זה הפרטים? מה זה הפרטים של הנפש? למדנו כבר. יש שלושה חלקים בנפש, נפש, רוח ונשמה. כי ידוע שנפש האדם בכללה היא כלולה משלוש בחינות פרטיים, והן נפש רוח נשמה, שהם עצמם השלוש בחינות, מעשה דיבור ומחשבה, שזה כל האדם. כלומר, ממה אני בנוי? אני בנוי עם מחשבות. מדיבורים ועם מעשים, זה מה שאני. המעשים שלי הם ביטוי לעובדה שיש לי נפש. הדיבור ביטוי לעובדה שיש לי רוח. המחשבה ביטוי לעובדה שיש לי נשמה. זה לא שהמחשבה היא הנשמה. ושהדיבור זה הרוח, אבל זה מקביל זה לזה, כן? נפש, רוח, נשמה, מעשה, דיבור, מחשבה. בסדר? יש על זה בוחן בסוף השיעור, לבדוק אם אתם זוכרים את ההקבלות. וגם, מה? לא, אלא אם כן אני אתרשם שהייתם מספיק קשובים, אז אני אבקר. וגם, בכל תיבה יש שלוש בחינות מעשה, דיבור, מחשבה. נפש, רוח ונשמה. איך? והן אותיות ונקודות וטעמים שבה. האותיות עצמם זה מעשה. אבל אי אפשר לקרוא את האותיות בלי ניקוד. אז הניקוד זה הרוח, זה הדיבור, זה מה שבו אפשר לדבר. ויש גם נגינה, יש טעם, במיוחד אם זה פסוק, שיש טעם מהמקרא. אז זה הנשמה של האותיות. אם זה לא פסוק, אתה צודק, אבל תשים לב שכל היהודים בכל העדות הם מנגנים את התפילה. כל אחד לפי סוג אחר של מנגינה. אצל האשכנזים זה עצוב. אצל האשכנזים זה עצוב. עצוב, כן, החזן מתפלל בקול של יגון מסוים. כן, וככה זה בתפילה האשכנזית. בתפילה הספרדית זה שירה. כן? בתפילה התימנית זה בכלל כמין הכרזה. כן? כלומר, יש אופנים שונים איך לנגן. אבל יש ניגון, יש ניגון לתפילה, נכון? ובמיוחד יש מנגינות עתיקות, בימים נוראים יותר, יותר מקפידים על זה ברגלים, כן? בכל עדה ועדה לפי מנהגיה. אגב, נכון, נכון, כל הקורא בלא שירה ושונה בלא נעימה. עליו הכתוב אומר, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. מעניין, לא נראה פעם סטודנט למשפטים שמנגן את חוקי המדינה. כן? לא מנגנים חוקים. אבל אצלנו כן. כן, זה לא סביר לנגן, נכון. כן. אבל, כן, מה שאתה אומר על הככה, זה מסביר למה בר כוכבא, כשהוא היה מגייס את החיילים שלו, היה חותך אצבע. עכשיו, איזו אצבע הוא היה חותך, לא כתוב. אבל אומרים שכיוון שזה היה תלמידי רבי עקיבא, אז כשהוא היה נותן פקודה, הם היו עושים לו לומדש. אז הוא אומר, אז לחתוך את האצבע הזאת. ש... כן. טוב. מה? מה אתה אומר?
יש חג'ר,
שירה וזמרה. שירה וזמרה, ודאי. השירה זה נובע ממעמקים, הזמרה זה חיצוני. אבל אם יש כבר שירה מחוברת ממעמקים, יש ערך גם לזמרה. לכן נאמר, הבוחר בשירי זמרה. אם יש שיר, אז גם לזמרה יש ערך. כלומר, אם אתה בעל חיים פנימיים, אז גם האסתטיקה החיצונית, גם לה יש מקום. מה שאין כן, אם אתה אומר, זמירות היו לי חוקיך, מה שאמר דוד, שעל זה הוא נענש. ויש הוא ראה בתורה רק את הממד האסתטי, אז נענשים, כן? עכשיו, אז זה בעצם אומר שיש בעצם איזה מין טעמים, ניגונים, גם לטבעות שאינם סוכים. אז וגם, בכל טבע, האמת היא זה, רבי יהודה הלוי אומר בספר הכוזרי, שהטעמים זה החוכמה של השפה העברית. בשפה העברית, אם קוראים בתנך, רואים שמלבד עצם מה שכתוב, אפשר לראות מתי יש התרגשות, מתי יש עצבות, מתי יש שמחה, מתי יש תמיהה, כן? מה יש? פרשנות, כן. כל זה נובע מהטעמים, כן? כמו שאת אומר, טעמו של דבר, כן? טעמי המצוות. אז הטעם זה החוכמה שמאחורי הדברים. וגם בכל טבע יש ג' בחינות. מה עשה? דיבור מחשבה, נפש רוח ונשמה, והם אותיות ונקודות וטעמים שבה. כמו שכתוב, מאיפה הוא לקח את זה? בהקדמת התיקונים זין עמוד ב', טעמי אינון נשמתין, ונקודין רוחין, ואטבין נפשין. כן, ככה כתוב בתיקוני זוהר, אם כן שטעמים, נקודות ואותיות, כנגד נשמה, רוח ונפש. וכן איתה שם ברש תיקון סמך זין. אין שם. אגב, עכשיו יש פה איזה קושיה טכנית. פה הוא אומר שיש שלוש בחינות, נכון? טעמים, נקודות, אותיות. אבל מצאנו בארי שיש ארבע בחינות, טנטה, טעמים, נקודות, תגין ואותיות. אז מה הוא עושה עם התגין? הוא אומר, תגין, אל תשים להם, כן? ואף שבכתבי האריזה מחלקם לארבעה בחינות, טנטה, טעמים, נקודות, תגין, אותיות, כידוע, הכל אחד, זה לא משנה. ועיקרם רק שלוש בחינות שורשיים, כי בכל ספר התיקונים מחלקם רק לשלוש בחינות, טעמים, נקודות, אותיות, לבד. ולא נזכרו בו עניין התגים של כל האותיות, רק הגימל זיונים של שעת נסגץ, שעניין לפני עצמו, שם זה מוזכר. והטעם מבואר, והטעם בזה מפורש בצחיים שער תנתה, פרק ו' זה לשונו שם בקיצור, וגם בזה יובן עניין מאמר התיקונים, כי פעם הוא אומר כי האותיות הן גופה, ובמקומות אחרים מצאנו כי האותיות נפש. אם כן, האותיות נקראים גוף, והתגין הם הנפש והאותיות, וכמו שהנפש אינה נפרדת לעולם מן הגוף, כך התגין אינה נפרדים מאותיות בספר תורה לעולם. מה שאין כן, הנקודות אותם. זאת אומרת, תג, אל תגיד שתגין זה בחינה בפני עצמה, כי התגין, הם תמיד נמצאים עם האותיות. תגין, תגין. זה הקוצים האלה ששמים על האותיות. כן. לא, זה משהו חשוב מאוד. כתוב שרבי עקיבא דורש כתרי אותיות. כן. לא, רק רבי עקיבא דרש את הכתרים האלה. עכשיו, זה בעצם שייך לתורת הסוד. אבל מה שהוא אומר, אל תשים לב, זה שאומרים שהתגין זה עוד בחינה רביעית, זה לא ממש בחינה רביעית, כי זה חלק מהאות. מה שאין כן, הניקוד, ספר תורה, אתה כותב אותו עם אותיות ותגין, אתה לא שם תמי, לא טעמים ולא נקודות. בספר תורה, אתה לא שם נקודות. כן? מה? נכון, יש בדק חיה, נכון? ויש מלאכת סופר שבלי... כן? בדק חיה, האותיות ב', ד', ק', ח', י' וה', יש תג אחד. על שעת נסגץ יש שלושה תגים. על אותיות מלאכת סופר אין תג. מם למד א' כ' ת' ס' ו' פ' ר' אין תג, חוץ מיוצאים מן הכלל, שלפעמים יש. אלא על פי מסורת, לפעמים יש מקומות, תסתכלו במזוזה שלכם, אתם תראו במזוזה שיש אותיות מלאכת סופר עם שלושה תגים פתאום. לפעמים גם על האלף. אז, אבל זה מסורות. אז זה אומר, אז מה זה התג? זה נפש האות. בתוך האות יש נפש גם כן. התגים, ככה התגים אינם נפרדים מאותיות בספר תורה עולם. מה שאין כן הנקודות הוא טעמים, כי התגים הם משתתפים ומתחברים בעצמות האותיות שהם גוף, והתגים הם כללות האותיות וכו'. ובעבור זה, אין התגים רמוזים ונזכרים בתיקונים. כלומר, בספר תיקוני הזוהר לא הזכירו את התגים, יען כי הם והאותיות משתתפים יחד, כי בהזכיר את הגוף ממילא הנפש בכלל תהיה משותפים עד כאן דבריו, בעץ חיים והיין שם לאומר. טוב, זה היה רק הערה למי שיש לו קושיה. אתה אומר, תגין טעמים נקודות ואותיות. מה עם התגין? אז אומר, זה בכבר הארי בעץ חיים הסביר שזה לא ממש.
טוב. מה עושים
רבי חיון? לא, זה לא ממש. ככל שדבר הוא פחות, הוא פחות משמעותי הלכה למעשה, סימן שהוא יותר סודי. כן, זה כמו שהמהר"ל שואל, המהר"ל בגבורות השם אומר, שהדבר העיקרי בליל הסדר זה ארבע כוסות. ארבע כוסות. אז הוא שואל, אם זה העיקרי, אז למה זה דרבנן? מצא, מרור, פזר, זה דאורייתא. ואתה אומר, הכוסות זה העיקר, הכוסות זה דרבנן. אומר המהר"ל, כיוון שזה הסוד, זה דרבנן. כלומר, הדבר העיקרי מסתירים אותו. אז התגין זה באמת העומק של העומקים, אבל לא מדברים על זה. לכן, בגלוי, מדברים על טעמים, נקודות ואותיות. אבל מי שמעמיק בחוכמה כרבי עקיבא, הוא ידרוש כתרי אותיות ויגלה שם דברים שאפילו משה רבנו לא ידע לגלות.
איך אפשר להגדיר את משה רבנו להתפלל על מרים? מה הוא אמר? אין, מה? וזה נאמרה
תפילה. אני לא מבין. אני לא מבין את משה רבנו. למה כל כך ארוך? יגיד, רפאה לה? למה אתה צריך לי אל, נא, רפאה, נא, לא, חמש מילים, זה הרבה מאוד. כן, מה אתה? כן.
פירוש המילות שהוא קורא.
כן.
עכשיו, ברגע שהיו לו את השאלה, אני מתפתח חצי נפש, רבע מהנפש, כל האנרגיה הפנימית שלו, לא תלך לפירוש
המילות. נכון. לכן הוא אומר, שזה רק אחרי תרגול. מה, קודם כל צריך להתרגל, לשפוך את כל הנפש ולהתכוון למילים. זה הדבר, זה התרגול הראשון, ולא לעשות את ההמשך לפני זה. אחרי שאדם כבר התרגל, הוא מבין את המילים שהוא אומר, אז הוא מעמיק בזה. זה כמו שלמשל, מישהו מאוד, נגיד, אוהב את אשתו. אני חושב שזה דבר יפה, לא? עכשיו, מרוב שהוא אוהב אותה, הוא מתחיל גם לאהוב את הארנק שלו. אבל אם הוא מתחיל עם הארנק, הוא לא יאהב אותה. אבל כשרואה את האשה שהוא אוהב אותה כל כך, כשרואה את הארנק, זה מזכיר לו. בסדר? זה הכוונה. לכן יש סדר להתרגלות הזאת. בהחלט אתה צודק. אבל זה ביטוי של חיבה. כלומר, הכניסה לטעמים, נקודות ועוצפיות, זה ביטוי של חיבת התפילה. כן.
אבל דברים הקטנים האלה, משתגע שגרון הרוב. למשל, הוא אומר ככה. אומרים לנו, קורבן כבש.
כן.
יבוא אחד, למה כבש? למה לא עין?
לפי הרמב״ם, לפי הרמב״ם אין טעם לפרטי המצוות, רק למצווה בכללה. זה לדעת הרמב״ם. האם הוא צודק? אני חושב שלא. אני אסביר לך למה. אם הרמב״ם היה צודק, אז למה זה כזה חשוב שיהיו שבעה כבשים במוסף של ראש חודש? יש רק שני כבשים במוסף של שבת, זה לא חשוב. נכון, הוא צודק. מה שאומר הרמב״ם זה שאין הכרח שיהיה כך. זאת אומרת, אם היו שישה כבשים, גם אז היית שואל, ואז היית נותן גם טעם. זאת אומרת, הטעם הוא לא הכרחי, אבל הוא קיים. ולכן, אני יותר מקבל את מה שחכמי הקבלה אומרים, שיש בוודאי משמעות לכל כבש וכבש. נכון, אז אתה אומר אברבנאל, פתאום אתה נוקט כאברבנאל נגד הרמב״ם? לפני כן אמרת שהרמב״ם צודק, עכשיו אתה אומר לי שאברבנאל, תחליט.
הרמב״ם שהוא נותן לנו את
ה... איתה אולי להגיד, אבל זה במורה דיווחים. כן, אבל רגע, יש, אנחנו רואים משל שיש דבר די קבוע, משל בתנ"ך, המספר 7 הוא הריבוי אצל העברים, אצל המצרים זה המספר 5, כן, שהמספר 5 הוא מספר מצרי, וחשוב אצל המצרים, 7 מספר חשוב אצל השמים. אז אתה לא נגיד שכל פעם שהתורה רוצה להגיד הרבה כבשים, תגיד 7, כי מדברת עם בן לשם. אבל עכשיו עולה השאלה, ולמה העברים סופרים ב7? כן? כלומר, ברור שצריכה להיות איזושהי משמעות גם למספרים וכדומה. אגב, הרמב״ם בעצמו רומז שיש לו תורה אזוטרית לגבי פרטים כאלה. למשל, כשהוא מסביר שהמספר 4 הוא מאוד משמעותי בחלוקת הכוכבי הלכת, ושגם המספר 4 חשוב מאוד בשליבות של הסולם של יעקב אבינו, ועוד כל מיני דברים כאלה. דבר נוסף, תשים לב שהמספר 14 חוזר כל הזמן אצל הרמב״ם. יש לו 14 ספרי משנה תורה, 14 סוגי מצוות במורה נבוכים, 14 שורשים למניין המצוות בספר המצוות, ויש לו 14 פחות אחד שעיקרי אמונה. הסימן שהמספר 14 הוא משמעותי. זה, גם זה, זאת אומרת שיש לו איזושהי תורה סודית, שאותה הוא לא כותב. אולי, או ש...
הבעיה היא...
או כדי לעשות...
ואז הסתם תופס, אז למשל רפואה מלמוד, פעם יעשו רחוק הזה...
כן, ברור. אבל בסופו של דבר, הרמב״ם יש לו איזה תורה סודית, אבל הוא השאיר לנו מקום להתגדר בו, כדי שנסביר את זה. טוב, מה?
עם הסימנים, הגרפים...
מותאם, ואז הוא נתניה פה, שהסימנים עצמה, של התנועות והטעמים, התחדשו,
אבל הייתה
מסורת
של קריאה ושל
ניגוד, שהייתה להתנות. טוב, תראה, רואים למשל, רש"י כותב שהוא ראה חזנים מארץ ישראל, שמסמנים את הטעמים, עם האצבע. רש"י לא ראה את זה בצרפת, אבל כשהגיעו אליו מארץ ישראל, הוא ראה שעושים את זה.
עכשיו,
כן, אבל רש"י זה מעיד שזה היה חידוש בשבילו. אבל לפי זה אפשר להבין, למשל, הזרקה, כן? זה תנועה של האצבע. כן? או כשאתה עושה זקף גדול, אתה עושה ככה. כן? זאת אומרת אז ברור שהייתה מסורת איך קוראים, ההחלטה איך לסמן את זה היא מאוחרת, ברור. בסדר. אותו דבר לגבי הניקוד, כן, הניקוד, ידעו אם צריך להגיד חלום או חלם, ברור, כן, הייתה מסורת איך לקרוא את הפסוק, על זה יש שאלה, אם יש אם למקרא או אם למסורת. איך לציין א ואו, זה החלטה של חכמי טבריה בבוא הזמן וכדום. טוב.
אני אמרתי,
תראה איך הוא מתפלל מהר כך, שאומר לו, תגיד לי, הוא יותר מהר ממשה רבינו שאמר, אל נערפת, כן, אבל זה, אני מבין מה שאתה אומר, אבל זה לא מתרץ, אתה צודק, אבל עדיין זה לא מתרץ את הקושיה שלי, למה משה העריך כל כך לשים 5 מילים, שהוא יכול היה להגיד מילה אחת. טוב, האותיות הן בחינת מעשה, כן, דיברנו מעשה, דיבור, מחשבה. אז האותיות הן בחינת מעשה, כי מציאות האותיות גרידה ולא נקודות, אי אפשר שיהיו אלה בבחינת מעשה, היינו מעשה הכתיבה, כמו שהם כתובים בספר תורה ולא נקודות. כלומר, כדי שיהיה אות, צריך שהסופר יכתוב, אז זה מעשה. כי בדיבור אי אפשר להוציא מהפה, אם לא על ידי צירוף הנקודות עליהם. לכן, האותיות לבד ולא נקודות נקראים בחינת נפש, היינו עם התגים, כמו שכתוב בהגה, שהוא בחינת מעשה כידוע, והנקודות הן בחינת רוח שלהם, כנזכר לאל, שהנקודות באים עם האותיות על ידי הדיבור של האדם, שהוא בחינת רוח. וכמו שעיקר חיות האדם על ידי בחינת הרוח שבו, שבצאת ממנו הרוח הוא מת, אף שחלק מנפשו נשאר בו עדיין כידוע, כן עיקר חיות תנועות האותיות הם הנקודות, שבלתם אי אפשר להוציא האותיות מהפה, וכמו שכתוב בכל מקום בתיקונים, והמשכילים אילן נקודי, יזהירו דנהרים בעצמם, שמהירים באותיות. מה זה? התורה לא מנוקדת. למה? דבר דווקא מאוד מעניין. החכמי הקבלה אומרים, שהאותיות זה מה שנשאר מן הרעיון, נכון? כלומר, מישהו חשב משהו או אמר משהו, כותבים את מה שהוא אמר. כשהברגע שלו זה רק כתוב, זה מת. כשאדם קורא בתורה, הוא עושה דחיית המתים. זה דחיית המתים לאותיות. אז זאת אומרת, זה כדי שלקורא יהיה משמעות. בסדר? והטעמים של התיבות הם בחינת המחשבה וכוונת הלב, שהוא בחינת הנשמה כידוע, כי הם תנועות והנהגת הנקודות, והאותיות נטייתם לזה צד שהוא דבר התלוי מחשבה בספר. זאת אומרת, הטעמים, מאוד מאוד חשוב, זה גם אומר את הכוונה. וזוהר חדש, שיר השירים, נון זין, עמוד הדלת. מה כתוב שם? תורי זהב, אינון תנועה דטעמה. התנועות של הטעמים, מה? לא התנועות הניקוד, אלא תנועה דטעמה, זאת אומרת, הניגון, מה שעולה בטעם. למשל, אצל האשכנזים, השלשלת מאוד משמעותית. שלשלת, נכון? מה זה אומר? זה בא לומר, זה הדגשה מאוד חזקה, אבל עם האם, נכון? זה מה שהיה לו מלחמה פנימית. כן. מה, נכון? הוא רצה מאוד להתמאמה. כן. בגין, דאינון, אשיין מרשע דמלכה, ויש הם באים מראש המלך, ומהב דעתה וסוכליתנו להזמן כולו, לתת דעת ובינה ותבונה לאותיות כולם.
אז מה זה מראש המלך?
ראש המלך, הכוונה המחשבה של הבורא. מחשבת נותן התורה. זה הסגנון של הזוהר. ואין שם עוד בעניין, הגימל בחינות, תנה, כלומר טעמים, נקודות אותיות באורך. ושם, הנה הוא מגיע לנו עוד מקום. דף נומחת, עמוד הגימל, תנועה ותעמת, ואינון תיקונה ושלימו, ודעתה וסוכלתנו למנדה ידיעה, כלומר, תיקון ושלמות בדעת ותבונה, לדעת ידיעה שלמה, כל הום עד כנרון בחוכמתה וסוכלתנו, כל מסעיהם בחוכמה ובתבונה, תנועה דיהו שלמות יכולה, אנ אינון בברנש, כלומר, התנועה שהיא השלמות של הכל, איפה היא באדם, אלא רז הדע, אלא הסוד הוא סוכלתנו ומדע, הן בזקיפו, הן למיזל. כלומר, יש פה תבונה ומדע, לדעת מתי לעצור, זקיפו, הן למיזל, איך להתקדם, כל האיהו מנדה וסוכלתנו אין שם. ולכן נקראים טעמים. כמו שהטעם והפירוש של כל עניין, שהוא השכל הנסתר שבעניין שמתוכו, יוכל האדם להבינו במחשבתו. הוא בינתיים מביא לנו מקורות. מה? הוא מביא מקורות, שאומרים את זה. כדי שלמי שיתווכח איתו, היו תסתכל שם. ובתיקון י"ח ל"ד ב', באתרן, האותיות, אינו לגבי ניקודים כגופה לגבי רוחה. שהם לעומת הניקודות, כגוף לעומת הרוח, ומנה דניקודים יהיו נפש, והכלי של הניקודים הם נפש. נשמתה היא כתר על כולו, והנשמה היא ככתר על גביהם, ומינה כתרים דינון טעמה, משם באים הכתרים שהם הטעמים, תנועה דניקודים והדבן שמניעים את הניקודות ואת האותיות. והיא תליה במחשבתה, זה תלוי במחשבה, ונקודים תליה באמירה, ואתבן בעשייה. וזה זה חוזר על הדברים שהוא אמר. אם אדם קורא בלי טעמים, הוא יוצא, תלוי איזה, תלוי איזה. סוף פסוק, הוא לא יצא לחול. סוף פסוק, הוא חייב לעצור. הוא לא יודע, שלא יעלה מה. אלא אם כן הוא בר מצווה. אל תבזו בר מצווה שמסתבך. לא צריך. זה לא שווה את זה. ולכן העובד, שמעתי על מקרים מטרגים, כן, שבני מצווה תקנו אותם וזה, כבר לא יכלו להמשיך אפילו. ולכן העובד האמיתי בכוונה, מה?
מבייש אותו.
מבייש אותו, אסור לבייש, לבייש זה דאורייתא. קריאת התורה זה דרבנן. ולכן העובד האמיתי בכוונה רצויה, יכוון לשפוך ולדבק יחד בתפילתו כל השלוש בחינות. נפש רוח ונשמה אשר נפשו כולה בהם. שמוציא מפיו כל טבע מהתפילה, שיש בה כל השלוש בחינות, נפש, רוח, נשמה, ואותיותיה, ונקודותיה, וטעמיה, יתעצם בתוהר ליבו, בעוצם התשוקה, לקשר ולדבק על ידה, ממטה למעלה, בסדר המדרגות, נפשו ורוחו, ורוחו ונשמתו, והתעלו כולם לשורש אותה הטבע בעולמות העליונים. וזהו העניין שאמרו, בתיקוני זוהר חדש, עין וב, רש, עמוד א', והמשכילים וכו', אינון דאית בהון, שכל השתמודה בצלותה, איך סלקה. אלה שיש להם שכל כדי לדעת בתפילתם איך לעלות מעטוון וניקודי וטעמי ואותיות ניקודים וטעמים עין שם ושם בדף עין ח' רש עמוד ג' ואשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך. מה זה כוח בהם לעמוד בהיכל המלך? זה נאמר על דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. אז זה אומר לעמוד בהיכל המלך בעמידה לצלותה המלך, גם המלך מלכי המלכים, כלילה מכולה, כלול מהכל, טעמי וניקודי ועטווה עם טעמים נקודות יותר. וזה בינתיים עוד די פרטי, זה עוד די כללי הפרטים האלה. אנחנו בעזרת השם נראה את הדברים יותר בפירוש בפעם הבאה. שלום.